אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שאני עושה ברכה לבת מצווה, נאמר, שהייתי עושה אותה גם קודם, בלי קשר לקורונה. אני שולחת את הפרטים של העמותה, ואני מבקש שתתרמו גם 50 שקלים, גם שמשהו שים לי, שאני יודע שלא סתם עשיתי ברכה למישהו שאני לא מכירה, כי אני סלב. אני רוצה שיהיה לזה עוד ערך. בזכות הברכה הזאת נתרמו כך וכך שקלים לילדים חולי סרטן. זה נראה לי אדיר, זה סטארט-אפ.
שלום, מירי מסיקה.
שלום, גאולה.
איזה כיף שבאת.
כיף לי, תודה שהוצאתם אותי מהבית.
כן,
אישור
נכון.
לצאת מהבית זה מרגש.
זה להתעברר מהבית.
כן.
עם אישור מיוחד.
כן.
מההפעלה של הבנות, או מלהיות בבית כל הזמן?
מההפעלה של הבנות, למרות שבעלי ישמע את זה ויצחק, יגיד, היא מפעילה את הבנות, אני עושה הכל. לא, אבל כאילו, להיות, ימים נורא נורא יפים גם, יצא כאילו ינואר נדיר, ואני כל כך רוצה לצאת ולטייל, וללכת, עזבי, להופיע, אני כבר לא מדברת על זה, אני מדברת על כאילו, על האפשרות לעבוד. בגלל שיצא עכשיו האלבום הזה, אז אני בסבב, שתמיד הסבב הזה, תמיד, it's pain in the ass, ממש, זה כאילו מציק כל הרעיונות האלה, ועכשיו אני רק אומרת תודה, כל מי שקורא לי אני באה. וכמה שזה רחוק גם.
תקראו לה.
רדיו שבע, רדיו אילת, רדיו צפון, תקראו לי, אני רוצה.
אז רגע, אמרת כמה דברים, אני רוצה טיפה לפתוח את זה. האמת היא שבדרך כלל, בתוכנית הזאת בזמן קורונה, אז איכשהו אנחנו מגיעים לעסוק בה במהלך התוכנית, עם המרואיינים, מה זה עשה להם, איך הם מתפקדים, איך הם מתנהלים. אבל זאת נראה לי נקודה טובה לפתוח איתך, בגלל שהיא שינתה כל כך את האופן שבו את חיה
כן.
בימים האלה. קלטת מיד תחילת האירוע שהדבר הזה שנקרא קורונה הולך לשנות את החיים שלך?
לא. אני תמיד קולטת אחרונה. בכלל לא חשבתי שזה יהיה כל כך קיצוני. ונאמר, חברים שלי, כשהבינו, בסגר השני כבר, השלישי, שהם הבינו שזה כבר, זה קיצוני וזה, כי אתה כל מן בהמתנה. המצב הזה של ההמתנה, של כן, לא, אפשר להופיע 20 איש, 10 איש, פותחים עולמות, לא פותחים עולמות. חברה שלי, קרן, החליטה שהיא לא במצב הזה. היא יוצאת עכשיו לחופשה של שנה מבחינתה, היא לא מופיעה.
איזו קרן פלס?
כן.
אוקיי.
אז היא החליטה, והיא טסה לחול, וגם עבדה בזה. זאת אומרת, זה עבודה לא פשוטה, זה המון בירוקרטיה, ובדיקות, וזה, וללכת, היא בקוסטה ריקה עכשיו. ולקחה את המשפחה שלה, הרי מה מבאס? אוקיי, אין לי בעיה. עכשיו תגידי לי ששנה אני לא מופיעה, אני יכולה שנה לא להופיעה. תמיד יש חלומות כאלה, שיום אחד אני אעשה טיול עם הילדים מסביב לעולם. אבל כל העולם חולה. זאת אומרת, צריך למצוא מקומות מסוימים, קוסטה ריקה, ואז יוון, ואז גם יוון היה אסור, וגם עכשיו. זאת אומרת, זה צריך להתגבר על המון המון דברים, ולטוס המון המון שעות. אני לא בן אדם, אני בן אדם כבד. זאת אומרת, אם שוויץ הייתה ירוקה, ואפשר היה, זאת אומרת, עד שוויץ אני יכולה. אבל 12 שעות טיסה, עם הילדות, עם מסכות, לא יקרה. 12-33 שעות טיסה יסתה. אני מעריצה אותה, היא בגן עדן כרגע, אבל... אז אני נשארתי בסיטואציה של כן, לא, כן, לא, אפשר, אתה הופעה בזום, לא הופעה בזום.
לא, אבל זה
גם
היה נורא מבלבל בהתחלה. בהתחלה הייתה תקווה של כן, לא, כן, לא. כלומר, זה עוד שנייה מסתדר, עוד שנייה נפתח האולם, עוד שנייה בקפסולות.
זה לא רק בלבול. להיפרד, להגיד עכשיו שנה אין מופעים, שנה, תסתדרו. תמצאו עבודה אחרת, תטוסו, תקחו את המשפחה, תלכו. זה כל פעם... אתה כאילו on hold, וזה תחושה קשה נורא.
אבל מה, היה תקל עלייך, ואומרים לך, תקשיבי.
המסעדנים, וכל כך הרבה אנשים, אני באמת בת מזל שזה לא הישרדותי פיזי, אני לא דואגת ללחם של הבנות שלי. אבל נפשית הייתי צריכה לעבור, אני עדיין עוברת טלטלה מאוד מאוד גדולה, ואני גדלה מזה גם כבן אדם. כאילו, אבל זה הישרדותי, הבנתי שלשיר זה הישרדותי, גם למדתי לא לקחת עצמי כל כך ברצינות, ואני מכונה, כמו שעכשיו אני אצלך, ואני כל כך שמחתי לבוא לפה, שבזמן אחר הייתי אומרת, עוד רעיון, אין לי כוח, ופתאום אני כאילו, וואו, וואו, זה כיף. יש תקליט, קוראים תקליט.
כי מה, כי עוד עוסקים בי, כי יש אלבום חדש, וזה עדיין המקצוע שלי, וזה עדיין מעניין לשאול אותי שאלות? ככזו?
לא, לצאת מהבית ולדבר על מוזיקה ולהרגיש קיימת. משמיעים שירים, מדברים על שירים, על עשייה. כי כל האלבום, הרי בדרך כלל שמקדם את האלבום, זה כדי להגיד, אוקיי, ואת האלבום תוכלי לשמוע בהיכל התרבות, בקיסריה, בזאפה, לא משנה איפה, אתם יכולים לבוא ולשמוע אותי שרה. זה כל הסיפור, אני רוצה להופיע. ופתאום האלבום עצמו נהיה המטרה. כאילו כמו סרט קולנוע לעומת הצגת תיאטרון, שהחזרות, אתה עושה אותם, אבל בשביל שתהיה הצגה בסוף. ובקולנוע, כשאתה מסיים את הצילומים, זהו. זה נשלח לאוויר העולם, וזה כבר לא שלך.
האלבום שאת מדברת עליו הוא האלבום השביעי שלך, אוקיינוס, הוא היה יוצא אל מלא הקורונה?
בטח, לא, הוא חייב...
אבל זה מוזר להוציא היום אלבומים, לא?
נכון. זה מוזר, למרות שהיום יש לזה יותר, יותר תוקף מפעם, בכיוון שהאפל מיוזיק והספוטיפיי, מה שהם עשו לשמחתי, הם החזירו את כל הבי-סיידים והקשבה לאלבום שלם, ופתאום הם זורקים שיר מאלבום שלך לאיזשהו פלייליסט, ואתה מגלה שירים של מישהו שהם לא היו ברדיו בכלל. אז דווקא עכשיו, זה בעצם כמו לקשור בסרט מי מפחד עליך ב-2018 עד עכשיו, כל השירים שנאספו. וגם היו הרבה, הייתי בפרויקט של אליה, השיר אימא, שרתי עם מיקה, את משה, שרתי עם נרקיס, הרבה דברים שהם לא קשורים לאלבום, ואיכשהו התאימו, כשעשיתי את הסדר של האלבום ושיש מיעה רצופה, פתאום זה נשמע לי קסום, באמת, אחד האלבומים היפים שלי, באמת, הרבה זמן לא הייתי, אני לא מרוצה תמיד, הרבה זמן לא הייתי מרוצה ככה, וזה נורא נורא כיף, כי יש לך אפשרות, אני יודעת מעצמי, שפתאום אני מחפשת שיר של בילי איילי, שאני מקבלת את כל האלבום שלה, אז אני מקשיבה לכל האלבום. כי זה כבר באפל, בספוטיפיי כבר מוכן לי. או שאני מקבלת פתאום שיר של זמר שאני בכלל לא מכירה בספוטיפיי, שולחים לך, מכירה את זה איך זה עובד, אז פתאום אני ניגשת, חושמת, ואז מופיע לי כל אלבום שלו. אז דווקא חשוב שיהיה אלבום. חשוב להגד את השירים, כשחושמים אוקיינוס, לא מקבלים רק את השיר, אוקיינוס מקבלים את כל אלבום. אז דווקא זה קיבל ולידיישן מחדש.
אבל זה לא היה קורה אלמלא הקורונה, כי בסוף מה שנתנה הקורונה, אם נתנה משהו, זה זמן. זה זמן להתעסק בהפקה ממושכת. אלבום לוקח טיפה זמן,
לא? מה שנתנה קורונה זה שאלבום הבא שלי כבר מוכן.
באמת?
יש לי כבר מיליון, אני לא יודעת אפילו מה יהיה, איזה שירים יהיו.
מה זה מוכן? בכתיבה?
בכתיבה יש המון המון שירים, אני רק צריכה לבחור משהו שפעם לא היה זמן באמת להעמיק באיסוף חומרים, ולשבת באולפן ולכתוב, ופתאום יש זמן. אז כבר יש עוד אלבום. אני עוד שנייה, כל פעם תסתכלי על המוצא שלי מהרגע שפרצתי ב-2005, אחת לשנתיים יוצא אלבום. פה עברו שנתיים מ-2018, אפילו 3 שנים מהאלבום הקודם, ועכשיו האלבום הבא עוצה עוד כמה חודשים. כאילו השיר הבא שכבר, זה כבר מוכן, זהו, יש מלא שירים. זה
אבל,
אדיר.
אבל איפה משחררים את השירים שלו ברדיו או ב...
זה נמצא, אני אומרת לך,
לא, אבל אין הופעות.
זהו, זה נורא, זה נורא.
אז בדרך כלל האלבום בא עם הופעה בצידו, או בואחה הופעה.
לגמרי.
ופה אין.
זה משרת את ההופעה. אבל יש נאמר הופעת זום, לא שזה דומה למשהו, אבל הופעה גדולה לאיזשהו ארגון, הופעה שקנו אותה.
מה, זומית כזו?
כן, כן. אז אני תוהה האם לשיר את מרק צח, את השיר החדש, האם לשיר את יש לך אותך, האם להכניס את השירים האלה לתוך המופע, כי בדרך כלל בהופעות מוזמנות, אז הם רוצים רק את הלעיתים המוכרים והטובים וזה. אז אני אומרת, אבל זה מצב חירום, אין ברירה, אני רוצה לשיר שירים חדשים, תתמודדו. כאילו, אני לא יודעת, זה נורא 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 מוזר, אבל אני כולי תקווה שכשנפיע כבר, אז כולם כבר ידעו בעל פה את השירים ממש.
חדשים? טוב, הזכרת את מרק צח, אז נשמע אותו. דקלה צריך להגיד בהקשר הזה.
ולחינה ואורי בעלי הפיק את זה, שזה גם משהו שהרבה זמן לא עשינו. זה 5 שנים לא עבדנו יחד על שיר לרדיו. אז זה ממש ממש מרגש ואחר, והיא כותבת... כאילו זה פיוטיות של יום-יום, של רחוב. יש לה שפה שירה כשלה, מה שאפשר לזהות אותה. העבודה הכי קשה על השיר הזה הייתה לא להישמע כמו דקלה. כי זה גם מילים וגם לחן שלה, ושתינו, אנחנו מאוד שונות, אבל המנוע הוא אותו מנוע.
הצלחת?
הצלחתי ממש. אבל עדיין אפשר לזהות את הכתיבה שלה, כי יש לה טביעת אצבע, אין מה לעשות.
הנה, בוא נשמע.
שאיבדתי אותך בדרך, אני יוצאת מהבית לכיוון הירקון, לשאול שאלות. שאלתי אתמול עליך, עליך. איזה מין קולנוע עכשיו אתה אוהב? האם מוצרת מככבת לך בלב? איך אתה עובר את הבוקר שלך, אלוהים? אהוב ליבי להכין לך מרק צח, למלא את האמבט שניכנס לאט לאט בשקט. אהוב ליבי שנפתח את החלון, שתהיה זו שעת רצון שיעצור השעון עכשיו. בטוח שהיא רגועה לידך, שאתה נכנס ומשלים איתה הערב. האם אתה בוכה במיטה בלי שהיא תדע שאני בשבילך השקט, השקט. איזה מין קולנוע עכשיו אתה אוהב, מה עם מוצרט מככב אצלך בלב, איך אתה עובר את הבוקר שלך, אלוהים. אהוב ליבי, להכין לך הרק צח, למלא את האמבט, שניכנס לאט לאט בשקט. אהוב ליבי, שנפתח את החלום, שד רצון שיעצור השעון
נשמע את.
כן, כי עשינו ממש, וגם הבאנו את מרק אליהו עם הקלמנצ'ה שלו, וניסינו, כל פעם שהכנסתי לזה יותר דרמה בשירה, אז זה כבר היה דקלה. כאילו, כי בשיר שהיא כתבה וילחינה, שאני באה עם כל הדרמה שלי, זה ממש דומה. אז דווקא ניסיתי לצמצם את עצמי לדרמה קולנועית ולא תיאטרלית.
כל פעם כשאת מופיעה, זה, זה, זה בענק, זה בדרמה, זה...
אבל הרגשתי שזה כאילו המשך, בגלל זה דיברתי איתי גם על הקליפ של זה, שזה, אמרנו שזה יהיה המשך של, של אף אחת. כי זה האישה השנייה, הפילגש, מדברת, ועשינו את זה גם בשחור לבן בגלל זה, וחיפשתי
כן, אני רק אספר למי שלא ראה את הקליפ, ודיברנו על זה בזמן ששמענו אותו, זה, זה קליפ נורא יפה, הוא מסוים בשחור לבן, את הולכת שם בקרם
זה אמרו להיות וואן שוט, זה כמעט וואן שוט, פשוט הצלם כמעט מצא את מותו, כי וואן שוט זה כשמצלמים בטייק אחד הכל, מההתחלה עד הסוף. אף אחת היינו במרטיפים של איכילוב, והיה לנו חלל שהוא רק שלנו. פה צילמנו בקרם התימנים, לא סגרנו אף רחוב, רצינו שאנשים יחלפו, אבל הצלם הולך אחורה ואני קדימה, פשוט כמעט נדרס שבע פעמים, ויש לנו כמעט וואן שוטים מושלמים שמצלמה נופלת. אז החלטנו לערוך את זה, אבל שזה יהיה באווירת אף אחת, כי זה כמו ההמשך, שבאף אחת יש שם את האלמנט של המחשפה שאומרת, גם נשים כמוני פעם היו סופרים על המוקד, וגם היא יודעת שהוא לנצח יאהב אותה. ופה היא כבר לא בטוחה. היא כבר שואלת שאלות, וגם היא לא רוצה את, את השנסון הצרפתי ולרקוד ולס ובאיזה... להפך, היא רוצה מרק קצר, היא רוצה את הדברים הפשוטים, לשבת בבית מתחת לפוך ולאכול מרק, בלי כלום, שזה הפוך ממה שתמיד אני רוצה, שזה מסעיר ודרמטי ואסור. לא, היא רוצה בענק. את המותר, היא רוצה את האפשר. אבל עדיין יש שם את הדרמה של דקלה שהיא... אז ניסיתי לשיר את זה, גם אף אחת, השירה שם היא מאוד מאוד קטנה. מאוד קטנה. אני זוכרת שזה הפריע לי, כי זה היה אלבום ראשון, ונורא רציתי שידעו שאני זמרת גדולה, ולא הבנתי שזמרת גדולה לא נבחנת במנעד הקולי שלה אל הלב.
אז את מתחרטת על איך שעשית את האלבום אז? מבחינת העוצמה, מבחינת השואו, מבחינת הלחיצה?
בכלל לא, בכלל לא, לא, כי... עבדתי עכשיו, רוב האלבום הזה, 90% ממנו זה עם רוני בראון ואיתי צוק. העבודה עם רוני בראון, שיש לו הרבה יותר ניסיון מלי, הוא הסביר לי שבאולפן זה כמו קולנוע, אבל הבמה זה תיאטרון, ואני לא צריכה לשאוף לשיר כמו שחקן חכם, הוא לא ישחק מול מצלמה, כמו שהוא משחק על הבמה. זה צריך להיות מדויק בכוונת האמת, אבל הגודל, הוא לא חייב את אותו גודל. את יכולה לשיר, את מרק צח, סבר נערך שבהופעות, אני אשיר אחרת. כמו שאת הפחת, אני אשאר אחרת. אז אמרתי, איך אני לא שר את זה כמו בהופעה, עם כל הזה? לא, להפך. זה מה שמאפשר לו לחיות כל כך הרבה שנים, ושהוא לא נמאס. אתה לא יכול, כמה אתה יכול להכיל את הדרמה הזאת?
בכלל, באלבום הזה יש לך שיתופי פעולה, לא רק עם דקלה. אלא גם ענית כמה מהשמות.
גם נרקיס, וגם כתבתי ארבעה שירים שהלחינה את הרוב סתיו שמש, שהיא גם זמרת יוצרת. זאת אומרת, המון המון נשים, וגם הגברים, אליה רוסיליון אמר, זה שיר על אימא שלו, שיר שנקרא אימא. פתאום הבנתי שזה אלבום נורא נורא נשי, גם ביצירה וגם בנושאים, גם יש לך אותך.
אבל לא בכוונה את מכוונת.
ככה יצא. לא, כאילו, אני כאילו נגד העצמה נשית.
נגד העצמה נשית ויצא
לך בחור. לא, כי זה דבר הכי מעליב, למה? אנחנו כך עוצמתיות. אבל בסוף, כשיוצא שיר כמו יש לך אותך, או משה, שזה תפילת נשים עם נרקיס, אז אתה מקבל כל כך הרבה תגובות, משהו שפעם לא היה. כלומר, באינסטגרם, בפייסבוק, קשר בלתי אמצעי, אני מקבלת מיליון תיוגים, אני יש לך אותך, יש לך אותך, אמא ובת שתי חברות, כל הזמן, ומכתבים שאם אני אקריא לך עכשיו, את בוכה, את לא מבינה סיטואציות של נשים שהחליטו להביא ילד לבד, ששומעות את השיר הזה באמבטיה לבד ובוכות ואומרות, לא, אני, יש לי אותי, שזה משהו שגם לי אף פעם לא אמרו, אמרו לי, יש לך אותנו, יש לך את זה, יש לך את זה, אבל לא יש לך אותך, כי זה כמעט מעליב, לא, אנחנו נעזור לך, אני גילו גדלתי, טוב, אני גם, זה קיצוני, כאילו, מחכה שיצילו אותי כל הזמן. שזה נורא מתנגש עם הקרייריסטית שבי, אבל תמיד, תמיד דברים נפלו עליי, כמו שלגיה שהולכת וציפורים, תמיד דברים קרו לי.
מזליקו כזה?
ממש.
בלי מאמץ?
המאמץ הוא כשאני על הבמה אני מתאבדת, אני נותנת את כל כולי, אבל עד הבמה יש כל כך הרבה דברים שצריך לעשות, ולהיות מדויקת, ולעבוד קשה, וללכת, ולהיות מרפיקנית, וזה לא היה, בכלל.
באלבום הזה, איך בחרת את הפרטנריות, את הפרטנרים לעשייה? אם היא תבצעית זה יותר טוב, מי ישרת את השיר יותר טוב, אם היא תסתדרי יותר טוב, איך בוחרים עם מי?
לא, אני בוחרת מי להסתדר, אז לא היה לי בום אחד, אני לא מסתדרת עם אף אחד. אבל אוספים המון המון שירים. כתבתי טקסטים, שלחתי אותם, וסתיו הלחינה, ואז, זאת אומרת, יכול להיות שרוני בראון היה אומר לי, לא, השירים שאת כתבת הם לא מספיק טובים, הם לא עומדים באותו קו, אז הייתי מקשיבה לו, אני לא, להפך, בגלל שאני כתבתי, אז אני עוד יותר מחמירה עם עצמי, אני לא אדחוף בכוונה, אני רוצה שזה יהיה רמה אחידה, אבל יצא שאתה מקליט המון סקיצות, ואת הכי טוב אתה לוקח. ישבתי אצל נרקיס והשמיע לי המון שירים, אבל מה שרציתי להגיד, זה בדיוק את הבקשה הזאת למנהיג, למישהו ישר, צנוע, אפילו מגמגם, שהוא לא בטוח, אבל הייעוד בחר אותו, השליחות יותר חשובה ממנו עצמו. הוא לא כוכב, משה הוא לא כוכב, דוד המלך היה כוכב, אבל משה הוא לא כוכב, הוא אנטי גיבור, והוא המנהיג הכי גדול בתולדות ההיסטוריה, כי הוא שואל שאלות כל הזמן, והוא תמיד שם את טובת העם לפני טובתו שלו. יש פה איזה מישהו שהיה מלך ובחר לוותר על זה בשביל דבר יותר גדול. היום אנשים רק רוצים להיות מלכים, הם לא מוכנים לוותר על כלום, והם לא חושבים על אף אחד מלבד עצמם, שזה דבר נוראי. אז רציתי שנבקש שיר כזה, ונרקיס שהיא ימנית, ואני כאילו שנינו, וחילונית ושמאל, חילונית
ודתייה,
כן, וגם הימין והשמאל, בבקשה למנהיג, אני כבר כל כך נואשת שלא אכפת לי בכלל. זה בכלל לא משנה לי.
שלא אכפת לך מי.
לא אכפת לי מי, רק שיהיה ישר.
אבל זה מעניין.
גם סד הדעות שלי הוא משתנה כל הזמן. זאת אומרת, אני לא עכשיו אומרת, אוקיי, עכשיו מבטרים על השטחים, צריך לעשות שלום. עם מי? אני לא מפגרת, את יודעת. אם יהיה שלום ויהיה מנהיג, כמו שסעדת הגיע לארץ, אז גם בגין עשה איתו שלום. אם יבוא עכשיו מנהיג גדול מהצד הערבי, גם ביבי, ביבי בכלל לא ימני בעיניי, אבל לא משנה. גם בנט, שהוא ימני, גם הוא יעשה שלום. כולם יעשו, יבואו ויעשו. דווקא, כל המסכמי שלום הגדולים הגיעו דווקא מהימין, כי אין ברירה, ככה זה חייב להיות. אז אני רק אומרת שלקחת שני קצוות, ולשלב אותם, האלבום שלי, ויש לי את אלנתן שהוא גם חבר טוב, הוא מתנחל, אוקיי? הוא ממש גר בהתנחלות, התנחלות, והוא חבר נפש שלי, ואני אוהבת אותו ומכבדת אותו, ואנחנו ביחד יוצרים, ויש לנו דיונים, וזה נורא מפרה, עוד היה חיות, דתייה, יש לי, את יודע מה אני אומרת? יש לי, האלבום הזה, הוא ממש מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית, ושל כל מה שיפה בה.
אבל לא בכוונה.
ככה יצא, אני בוחשת, אני אוהבת בני
לא,
אדם.
לא, למה אני שואלת? כי נגיד אם בוחנים את השירים שלך, וברוך השם יש הרבה, תמיד יש פער בין הנושאים שבהם עסקת,
כן.
צורך אני, החיים עצמם ואהבה ונשיות ועצמה ואהבה ובדידות ועצבות ושמחה, אל מול פתאום מירי מסיקה, שוואלה, עם הקורונה, פתאום גילינו וואלה, יש לה גם מה לומר בעניינים שקורים פה,
לא, והיא כועסת. עוד לפני הקורונה.
עוד לפני הקורונה?
פוליטית, כן, תמיד,
בטח. אז למה זה לא בא לידי ביטוי בשיר? עכשיו דיברת על משה, זה כן בא לידי ביטוי בשיר.
קודם כל, אבל גם משה זה שיר תפילה. זה לא שיר מחאה. יש בו משהו מחאתי, אבל הוא תפילה. עצם זה שנשים מתפללות זה כבר מחאה. תנו לנו להתפלל גם אנחנו, כולנו צריך להישמע. ולא רק לנשים, לכולם.
אבל אם יש לך מה לומר, נקרא לזה נגיד, בארומה מחאתית, איך זה לא דומיננטי בשירים שלך?
קודם כל, יש שירי מחאה, תמיד היו, הם פשוט לא הצליחו.
באמת?
כן, כי אני אגיד לך למה, כי הייעוד שלי בחיים, בעולם הזה, כמו שאמרתי לך, נפלו עליי דברים, לא שלחתי שום דבר לחוות הקליטים, פשוט קיבלתי חוזה. את מבינה מה אני אומרת? אז התדר שלי, של השירה, של הבמה, הוא תדר מאחד, הוא לא תדר בועט, הוא לא תדר...
כי לא יבואו?
לא, לא, כי לא יבואו.
כי לא תהיה קונצנזואלית, אז לא יבואו?
ממש לא, ממש לא. לא קשור. אני אמרתי דברים מאוד קשים, ועדיין באו. הזמרת שאני, זאת אומרת, יש תפקידים גם כאומן, גם יש שחקנים קומיים שיכולים להיות שחקנים דרמטיים מדהימים, אבל הייעוד שלהם הוא להצחיק. אז פעם בהם עושים תפקיד דרמטי וגם זוכים עליו באוסקר, אבל באמת הם קומיקאים, כי זה הכישרון שלהם. התדר של הקול שלי, הייעוד שלי הוא לחבר, הוא לא לבעות. עכשיו אני יכולה להגיד דברים, ואני יכולה לזעוק אותם, ויש לי תפקיד חשוב.
זה לא מהפחד שלא יבואו, אלא...
ממש לא, להפך, להגיד דברים זה הרבה יותר גרוע. כי כשאתה שר אותם, זה מתחבא בין השורות, אף אחד לא כועס עליך. אתה יכול להגיד דברים מאוד מאוד קשים, ואף אחד לא יכתוב נגדך דברים.
אבל יש שירים שהם מחאה פר אקסלנס. את שומעת, את אומרת, אופה, הוא רצה להגיד ככה. אצלך, גם את אומרת בעצמך, צריך לחפש, נגיד... לא צריך, ובהגדרה זה ככה, כי הייעוד שלך הוא לא...
אני לא זמרת מחאה. גם מרסדס סוסה, שאמרה דברים קשים, רוב השירים שלה, עצם זה שהיא כאילו, היא אמרה דברים, היא נעשה דברים. את מבינה מה אני אומרת? היא הקול שלה, הוא מרפא. פשוט, ארגנטינה הפכה להיות כל כך קיצונית, שלא הייתה לה ברירה. אבל היא לא בוב דילן. זה לא לשבור כיסאות עכשיו ולשיר ולצרוח, זה לא העניין, העניין הוא לרפא, להפך. פשוט המציאות כל כך קיצונית שהיא נעלתה, הגלו אותה. אני מקווה מאוד שלא הגלו אותי, שלא נגיע למצב כזה.
אז זה באמת שאלה, זה משהו שהטריד אותך, כי בחודשים האחרונים שהשמעת דברים לא פשוטים על הרס התרבות, על מה שיכול היה להיות אחרת לתעמך בטיפול בנגזרות התרבות השונות, ולא מומש במסגרת ההתמודדות עם הקורונה.
לא רק התרבות, גם המדינה עצמה. המדינה.
גם המדינה עצמה. כן. אז כשאת אומרת את הדברים האלה, את אומרת, רגע, אבל יכול להיות שעכשיו יבוא אדם שאני לא באה לו טוב עם האמירות האלה, נורא אוהב את השירים שלי, אבל אני לא באה לו טוב עם האמירות האלה, כן. ואז אני אשלם מחיר בקטע האומנותי, הוא פחות תשמע אותי.
אני גם חושבת שזמר, הוא לא צריך להביע דעה, אלא אם כן הוא באמת התפקיד שלו, עוד פעם, כמו בוב דילן, שאתה זמר מחאה, אז חשוב שזאת המהות שלך, לזעוק. לא בא לי גם לדעת את הדעה הפוליטית, אני חושבת שמוזיקה צריכה לחבר, באופן כללי, שאתה בא, זה הכוח של מוזיקה, שהיא באה, שאנשים יהיו בהופעה ויברחו מהיום-יום. וזה לא משנה אם מישהו ימני או שמאלני וכל זה, פשוט המציאות עכשיו היא קיצונית, זה לא קשור לימין ושמאל, זה קשור לשקר ואמת, לאור וחושך, לטוב ורע, זה לא ימין ושמאל, ולימין אגב הקיצוני מאוד, אין שום בעיה איתי. את יודעת, מי שיש לו בעיה איתי זה, עכשיו גם אני ראיתי אנשים שבאו למה כפרה עלייך, למה את ככה? למה
באמת?
את זה? כן, כי אני אומרת להם, אבל אני רוצה שתבין, אני אותך
למה
אני אוהבת.
למה את ככה?
כי
את הורסת להם?
כי אני רוצה לבוא לשמוע אותך, וזה מבאס אותי. עכשיו אני מבינה אותם, אני פשוט, זה נורא חשוב לזעוק, אני לא אסלח לעצמי, מכיוון שזה לא... על, 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 על אידיאולוגיה. זה לא שאם אני, יש למישהו אידיאולוגיה ששונה משלי, אני לא מכבדת אותו ומחבקת אותו והוא לא אח שלי. זה בכלל לא על זה. זה על, 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 על משהו שהוא הרבה יותר גדול מזה. זה על, על מצב שנהיה שהוא לא, שהוא כבר, אנשים מתוך, את יודעת, מי כמוך יודעת.
תגידי, כמה מכל מה שאת אומרת עכשיו ובכלל מה שאת חושבת, בסוף יבוא לידי ביטוי במה שאת כותבת?
אני לא יודעת, תלוי כמה זה...
או שממש את יותר בעניין של אסקפיזם, אם את כבר כותבת.
זה לא אסקפיזם, אני כותבת על מה שכואב לי.
לא אסקפיזם, כי את אומרת, האדם בא להופעה שלי. כן. רוצה להתנתק, הוא בא לראות.
לא, אפשר גם להגיד דברים, ואפשר גם לרגש בשיר, עוד פעם, יש לראפרים מאוד מאוד אהובים, לשלום חנוך, לברי, יש, אם אתה מסתכל בתוך השורות שלהם, שזה בתוך המוזיקה, אנשים מוכלים לזה. אני אומרת לך, יש דברים שאם הזמרים האלה היו אומרים אותם, בריאיון, מדברים על זה, זה היה הרבה, התגובות היו הרבה יותר חריפות מאשר שזה בתוך המוזיקה. בתוך המוזיקה זה הרבה יותר נסלח. ואולי זאת, זה התפקיד, אני פשוט לא מספיק מחודדת ככותבת שירים, והאמירות שכתבתי, הטקסטים, פשוט לא, הלחינו את הטקסטים האלה ולא את אלה. זה עניין של מזל.
אז המציאות של היום כן חודרת לשירים מבחינת...
בטח, היא חודרת לשירים גם בשירי אהבה. אני, זה עוד שיר שעוד לא יצא. כי מה של היום זה שירים שיצאו אחר כך. השירים האלה זה שירים שהיו.
של האלבום השמיני.
אבל נאמר, כל מי שחייב להיפצע כדי להרגיש חי, שירוץ אליי, השיר כמה כמה, שאני אשמח אם תשמיעו אותו מתוך האלבום, שכתבתי, זה פתקים שכתבתי, וזה רגע נורא קשה שלי, וסתיו הגאונה הזאת הלחינה את זה ככה, כמו שזה, שזה כמעט בלתי ניתן להלחנה. אז כתבתי לזה עוד בית, כמו שחייב להיות צודק, שנחם על צדק, ולא מפחד להתרסק, ולא מפחד מהמחיר של, של הדבר הזה, ויש סתירות פנימיות, מלא. אנחנו לא משהו אחד. אני לא אוהבת להגדיר את עצמי, וגם את הדעה הפוליטית שלי, אגב, היא כל הזמן משתנה, כי המציאות משתנה. אני רק, דבר אחד לא משתנה, הרצון שלי לצדק והרצון שלי ליושר, לתואר המידות. זה הדבר היחידי. אני מקבלת כמעט כל דבר בגבול ההיגיון. כמובן שיקום מישהו שיגיד שצריך להרוג את כל ה, לא יודעת מה, הערבים וההומואים, אז אני כמובן לא אצביע לו. אוקיי? יש דעות שהן לא מקובלות. אבל הרוב, אני מקבלת כל דעה, כל מי שאוהב את הארץ הזאת, ויותר מאשר את עצמו.
באחד הדברים, דיברת על יושר ועל צדק שעשית די מהר עם פרוץ המשבר הזה, זה לדאוג ללהקה שלך? איך לקרוא לזה?
כן, לא רק לכן, לנגנים, לצוות הטכני, לאנשים שחיים מהופעות כאילו ביום-יום.
כי הבנת מה, אני אסתדר עם לחם והם לא בהכרח, כי אני מירי מסיקה, אני בפרונט, ואיכשהו אני אסתדר והם לא?
כן, אני מרוויחה יותר מהם, חד משמעית.
כי הרווחת יותר מהם.
אז מה?
אבל עכשיו גם לא מרוויחה. לא יודעת, כן, אני מקווה אבל, שלא, אבל, אבל, אבל כן. התפיסה הייתה שמה, שהם זקוקים לזה יותר ממך?
ברור, כי הם, אם נאמר נגן מרוויח 1,000 שקל הופעה, אוקיי, במקרה שלי מרוויחים יותר קצת, אבל לא משנה, סתם, אבל נאמר 1,000 שקל הופעה, ויש 20 הופעות, אז יש 20,000 שקל שאפשר לחיות מהם. אבל אם אין הופעות בכלל, אז אין כסף. זה לא שאני יכולה לעשות גם טלוויזיה
וגם קמפיינים. כן, אין אומן חלופי, כרגע מירי לא מופיע, אני אופיע עם קרן פלס.
בדיוק. אז אני אומרת, שזה נוצר מצב, אזביס וסאונדמנים, כי נגנים עוד יכולים לנגן באולפנים, כי אנשים כן עושים שירים, אז עוד איכשהו לשרוד. מה יעשה סאונדמן? תאורן? תאורן, אין במה. מה? איפה? איך יחיה? אז כולם עובדים בעוד עבודות כבר, זהו, כבר הבינו. הם עובדים במשלוחים ועובדים בזה. אין תמיכה, זה נורא נורא קשה. באמת, אני לא יודעת מה...
כמה מהנגנים לא שלך שינו מקצוע, הוסיפו מקצוע?
כמעט כולם.
כולם?
כן, הם גם... אחד למד, הלך להיות מנעולן, ואחד מחלק דואר של הוצאה לפועל, ואחד, באמת, זה כאילו, זה מגוחך.
וכמה קשה זה להיות בנקודה מסוימת, אני לא אומרת בהכרח פה למעלה, אבל בנקודה מסוימת של החיים, שאני עוסק באומנות שלי, ואני אפילו מתפרנס מזה, אל מול ההתרסקות, אל המציאות של אני עושה משלוחים, ואני מנעולן, כי... אני צריך לחיות ויש לי ילדים.
קודם כל, כל עבודה מכבדת את בעליה, ולהפך, זה גם נותן לך, אתה מרגיש עוד יותר גבר.
לא, אבל אתה כבר לא יכול לעשות באומנות שלך ולחיות ממנה.
אז הם גם, תראי, יש המון המון התנדבויות, והמון, נאמר, רעיונות, אני והגיטריסט שלי מעולם לא תראינו כל כך הרבה, כי עכשיו זה רק גיטרה, אז אפשר בכל מיני מקומות. אבל אם אתה מתופף, אם אתה בסיסט, אין לי מה לעשות עכשיו עם בס. כאילו, כשאני הולכת, יש עכשיו רק נגן אחד ברדיו, אני לא אביא בס. אבל אז מחפשים פתרונות יצירתיים, והם מאוד גאים בעצמם, הם לא מתנחיינים, הם לא מתמסכנים, הם אנשים מדהימים, שרק רוצים לפרנס את המשפחה שלהם. אבל גם זה מעבר לקטע ההישרדותי הפיזי, גם הרגשי, זה הייעוד שלי בעולם הזה. בלי לשיר אני מי אני, זה באמת...
וזה ריסק.
זה ריסק, והיו הרבה דברים שאנשים לא יודעים עליהם. אנשים שקודם כל המון, טוב, אבל זה לא רק... גם תרופות פסיכיאטריות, גם ניסיונות התאבדות, גם אנשים ש... הרבה הרבה דברים שהם לא פשוטים.
מה, של קולגות שלך?
כן,
של...
כן. לא פשוטים, שזה מוציא החוצה, זה מחדד. אם אתה עסוק ואתה ביום יום שלך ואתה עושה דברים, אז אתה יכול לשרוד, ופתאום ההתכנסות הקיצונית הזאת בבית, שמה אור על מי שכבר היה לו בעיה, אז הייתה יותר קיצונית, ומי שלא הייתה, פתאום נוצרה איזושהי בעיה, ו... יש, צריך הרבה תמיכה, ידרש הרבה כדי לשקם את מה שהיה.
אנשים שגם אנחנו מכירים והגיעו לקצה?
כן.
מכל בחינה שהיא?
כן, חד משמעית. ונגנים ואנשי סאונד, ובאמת, שכאילו, וואו, כבר דיין.
שלא האמן שיהיו בנקודה הזו מבחינה רגשית?
שלא האמנתי בחיים. האחרונים שהייתי מנחשת. דווקא אנשים שנראים נורא אופטימיים וכאלה, פתאום זה פשוט שם אותך באיזה מקום, של, במיוחד גם, שזה עניין גם תפקיד... עדיין של תפקידים של גברים ונשים, ולגברים יותר קשה להיות בבית. פתאום, עכשיו, זה גם, זה שמה נורא שוביניסטי, אבל זאת האמת, שאתה מפרנס, אתה מרגיש אחריות, אני צריך לפרנס את המשפחה שלי. עכשיו, גם נשים מפרנסות, מה זה גם נשים? מי כמוני יודעת? אבל בגברים זה נוגע בנקודה עוד יותר עמוקה, שזה יכול ממש לטלטל את עולמם. פתאום החוסר אונים הזה, עכשיו זה לא רק מוזיקאים, זה מלא מובטלים, עצמאים, שהיו כך הרבה אנשים שהתרסקו והתמטטו, זה פשוט נורא. עכשיו זה משבר עולמי, אי אפשר לנתק את זה, פשוט ההתנהלות היא כל כך, ואני לא מכירה מדינות שזה בחירות רביעיות בתוך המשבר העולמי הזה, מה קורה? תתאפסו על עצמכם, שהמנהיגים, אני כל כך מוכזבת מכולם, באופן הכי עמוק שאפשר. תסתדרו, מה יש לכם? אנחנו פה, כל הכסף שילך על הבחירות האלה, לא חבל?
תגידי, אז בהתחלה, כן, כשהתחיל המשבר הזה, עבדת גם כדי לייצב אותם,
כן.
ואז גם התחלת לעבוד כדי לייצב את עצמך,
כן.
וזה אומר לא לבחול בשום הופעה, גם אם זה שלושה אנשים בבית.
לא, לא, שלושה אנשים בבית, וזה
20 עשיתי... 20 כשהיה מותר, לא, לפעמים
כן,
פשוט אי אפשר היה.
מותר. כן,
20 כשהיה מותר.
עשיתי 20 ועשיתי 15.
זה היה מוזר?
זה היה מוזר, אבל זה היה מלמד, היה בזה אלמנט, היה בזה משהו מקסים.
זה לא היה מביך? מביך כי לא בקטע של ללכת ולהופיע.
לא, יש רגעים מביכים. לא, יש רגעים, זה קרוב נורא, זה קרוב מדי.
פיזית, אנחנו יושבות עכשיו קרוב יחסית, עם מרחק בטוח, אגב, ריחוק, אבל זה נורא קרוב. הם רואים לך ממש בעיניים, את רואה אותם בעיניים.
כן.
ואת שרה שירים אינטימיים ו...
כן. זה, גם אף פעם לא הופעתי בחתונה, פעם ראשונה שהופעתי בחתונה, כי זה חתונה רק של 20 איש, כי זה כזה, והיה לי מה זה כיף, אבל, זאת אומרת, היו לי רגעים מאוד כיפים ורגעים,
כאילו מלא, היינו מגיעים לנקודה.
כאילו מה זה שוקלת? עוד פעם, יש זמרים שהייעוד שלהם זה גם להופיע בחתונות, הם מסמכים, מקפיצים, מה זאת אומרת, הלוואי עליי, אני פשוט לא...
יש המון שירים שלך שהייתי כמלוות קלה.
מלוות קלה, כן, לשיר בחופה. אגב, יש דברים שהשתנו, להם עכשיו אני כן אשיר בחופות, אף פעם לא שרתי, זה נראה לי כזה רגע של הקלה, מה אני עושה שם? כאילו, את מבינה? זה נראה לי מוזר, אבל הפעם פתאום גיליתי דברים על עצמי שלא ידעתי. שאני הרבה יותר סרדנית ממה שחשבתי, ואני יכולה להופיע גם בחצרות, וגם פגשתי קהל שלי שלא ידעתי שהוא קהל שלי. באמת מרגש. היו רגעים מאתגרים יותר, והיו רגעים שהם פשוט שיאים, שאני לא אשכח לעולם. באמת, של רגעים שאתה חלק מ... שאתה מתנה של מישהו. מתנה להם הולדת. ואני שרה מול מישהי, וכל ההופעה היא בוכה. כי גם לא ידעה שאני פתאום מייצ לה בבית, וגם זה נוגע לה באיזה מקומות, ואז אתה נחשף לסיפורים אישיים של אנשים. הבלתי אמצעיות הזאת היא דווקא נחמדה.
ואין בזה משהו של... לא יודעת, אולי זה רק בראש שלי, וזה, וואלה, קניתי את מירי מסיקה.
לגמרי, לגמרי.
כן?
אבל אפשר היה לקנות את מירי מסיקה גם קודם, פשוט זה עלה הרבה יותר כסף. כאילו, מי שרצה שאני אבוא אליו הביתה, כי זה עניין שיצא בביקוש. אם אני רוצה להופיע בחתונה, זה מחיר שלי. זמרים שמופיעים בחתונות, לוקחים סכום מסוים. אני ביקשתי יותר, למה? כי לא רציתי להופיע בחתונות. אז מי שרוצה אותי, הוא צריך ממש לרצות אותי. אז פעם באירוע פרטי בבתים, עשיתי פעם, אבל זה אירוע שבתוך בית, שהוא כל כך גדול, שבנו לי כמו זאפה.
אבל עכשיו התעריפון ירד מן הסתם.
מה זה ירד? זה כאילו, גם בשביל הנגנים, עשיתי את זה במחירים שמעולם לא... וחוויתי חוויות מאוד חיוביות. כי תרבות לא אמורה להיות רק למיליונרים. עכשיו... אז היה לה רק למיליונרים, מכיוון שאמרתי, מי שרוצה, אני רוצה שישלמו 100 שקל, 200 שקל, ויבואו להופעה שלי. אני לא רוצה שיקנו אותי ולהיות בבתים שלהם, אני רוצה שיבואו להופעה. אז בגלל זה אתה לא מוכר את זה. הרי זה עניין של, אם יש אפשרות לראות אותי באולם, אז אני רוצה שהם יבואו לאולם, אני לא רוצה לבוא אליהם הביתה. הם גם רוצים לבוא לאולם, הם רוצים לצאת מהבית, זה כל העניין. אבל כשאין אפשרות, אז זה ביאס אותי שגם ההופעות הקטנות האלה שבבית, זה עדיין היה לאנשים עשירים. גם הרבע מחיר, להביא אותי ונגנים ותאורה וזה, ושבמיתוג, בלה בלה בלה, זה לא לכל בן אדם. ואז יצא שרוב האנשים שזכו בשנה האחרונה לתרבות, זה אנשים שיש להם כסף. מי שאין לו כסף, מי שיש לו 100 שקל לכרטיס, לא יכל לראות הופעות כמעט. איפה? בבית, גם אם אתה לוקח, אני לא מכירה כמעט אנשים, זה תמיד אנשים עשירים. וזה ביאס אותי, שכאילו התרבות ניתה רק לעשירים. נועם סמל אמר לי את זה. אל תופיעי בבתים. זה לא פייר.
אבל מה תחיל?
זה לא פייר. גם, כמה הופעות כבר היו, לא עשיתי המון, ממש לא המון. זה לא בשבילי.
לא, אבל אני
חיה, כי אני גם עושה טלוויזיה וגם קמפיינים וגם הרווחתי, עוד פעם, אני ממש לא מסכנה. שנה אני יכולה לשרוד, יותר מזה אני כבר לא יודעת מה יהיה.
אבל אני, כמי שראיתי אותך מהצד, א', ראיתי אותך, יודעת, גם יושבת בזמר במסכה וגם עושה עוד דברים בטלוויזיה ופרסומת. נגיד מרקח כביסה.
נכון. שפיתי את זה לפני הקורונה ואמרתי, איזה מזל, אלוהים.
אבל גם ראיתי, אמרתי, וואלה, היא לא בוחלת, וזה לא קטן עליה, להקליט ברכות יום הולדת.
כן, בשביל הנגנים.
כן.
כן.
ולבקש כסף על זה.
כן.
ועשית את זה.
כן, עד היום אבל, אגב, תמיד אני עושה...
אבל זה קשה? היה קשה להביא את עצמך הנקודה הזו?
לעשות ערכה? לא, לא, אני
צריכה... היי, יוסי, מזל
טוב. לא, את צריכה להבין. כולם עושים את זה כל הזמן, רק בחינם. כל הזמן. כמעט כל הזמן, אומן שאני מכירה, כולל כולם, ברכה לבת מצווה, ברכה לזה, ברכה לחולה, מישהו שהוא חולה, ברכה לזה, עושים את זה כל הזמן, שנים אני עושה את זה, כולם. בחינם. כי אתה מפורסם, וזה המחיר, כביכול. ועכשיו אני
אעשה... לא, אבל גם הג'סטה, את יודעת, כאילו בשבילו את כל העולם, אם הרגע הקלטת
את אותו, זה. בדיוק, אז אותו, אבל כל אחד חושב שהוא אחד, יש מאות. אז אתה צריך לבחור, אז מי שיש לו קשרים, אז עושה, ומי שיש לו זה, אז... פה אמרתי, אוקיי, אוקיי. אז עכשיו אני עושה את זה, אבל תמורת... את אותו דבר, פשוט אתם משלמים כסף לנגנים שלי. זה הכל. וזה דרך עמותת נותנים תקווה, וגם עכשיו, אחרי שנגמר האצטארט וכבר הגייסתי את הכסף, כשאני עושה ברכה לבת מצווה, נאמר, שהייתי עושה אותה גם קודם. בלי קשר לקורונה, כי אני בן אדם טוב, כי אני מפורסם, לא, כי, אגב, כולם עושים את זה. אז אני מבקש, אני שולחת את הפרטים של העמותה, ואני מבקש שתתרמו גם 50 שקלים, גם שמשהו עושים לי, שאני יודע שלא סתם עשיתי ברכה למישהו שאני לא מכירה, כי אני סלב. אני רוצה שיהיה לזה עוד ערך. ואנשים מתרגשים, תחשבי שאת משיגה ברכה לבת שלך, נאמר, ממרגי, אבל את יודעת ש... בזכות הברכה הזאת נתרמו כך וכך שקלים לילדים חולי סרטן. איזה מהמם זה? אז פתאום זה שינה לי את כל התפיסה. אנשים מציעים כסף על הברכות גם בלי קשר, שזה דבר מדהים. כי זה עבודה. עכשיו, אני לא אקח על זה כסף לעצמי, זה נראה לי דבילי. אני רוצה לברך אנשים מכל הלב. אבל אם אני יודעת שבזכות זה גם ילדים חולי סרטן הרוויחו, אז זה נראה לי אדיר. זה סטארט-אפ.
תגידי, בהופעות הסופר, סופר אינטימיות בבתים, כמה אומרים לך? מירי, תעשי לנו את עננים, עננים. זה, 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 זה שירים בהזמנה או שהדפה?
לא, יש ליינה, אבל אני שואלת אותם, כאילו, יש איזה משהו שהוא... והופתעתי לטובה, כי כשאני באה לקהל בהיכל התרבות, אני לא יכולה להתחיל לשאול את הקהל מה לשיר. לפעמים באדרן, אני עושה את הטעות הזאת ואומרת, טוב, עכשיו אדרן, סיימתי וזה, איזשהו שיר שלא שרתי בהופעה שבא לכם, ואז קשה מאוד להשתלט על 3,000 איש. אבל דווקא 20 איש, את אומר, ואז גילי, את אומר, בחתונה הזאת, ביקשו מני כל מיני שירים שהם לא היו ברדיו. כל מיני שירים שלא ידעתי שאנשים בכלל מכירים אותם, זה היה לי נורא נעים וכיף. וגם זה הרבה יותר קל, כי זה לא הפקה ענקית עם מסכים, עם זה שעכשיו לך תביא את השיר. זה גיטרה, פסנתר. אז שרתי שירים שלי שאני מתה לשיר שנים ולא לא נמצאים בהופעות.
ובכל זאת הכירו. טוב, עכשיו אנחנו נשמע שיר שבכל זאת קצת מכירים.
מה?
תזהי לבד, אני מאמינה. אוקיי. Okay.
אבל מבינה לא נעלמת לי בכוונה פשוט שבינתיים כאן כל כך הרבה קרה ועכשיו אתה חוזר בחזרה קצת עטוב לי אתה איש כזה חכם ורק דבר אחד למדתי ממך עזבתי את הבית, עברתי לדירה סחורה ועכשיו אתה חוזר בחזרה אבל אתה יכולת להתקשר נכון, אני לא יכולה שוב לתת ללב שלי לחטוף ממך כזאת סתירה אז עכשיו אתה חוזר בחזרה שאולי עשיתי משהו
תגידי, קל לעבוד איתך?
לא.
ככה?
לא, לא קל בכלל.
מה, דיבה כזה?
לא דיבה, אני דעתנית, ומלא דעתנית, אבל מחליפה את הדעה שלי כל חמש דקות.
לא טוב מספיק, פרפקציוניסטית?
כן, פרפקציוניסטית, וגם לפעמים, בגלל שאני לא באמת יודעת מוזיקה, אז נורא, היום אגב, השתפרתי.
לא באמת יודעת מוזיקה.
לא יודעת כלום, אני כאילו באמת...
אז איך את כותבת, איך את שרה?
מה קשור? מה זה קשור לידיעה?
לא צריך. לא יודעת, אולי זה רק בראש שלי שצריך טיפה לדעת.
לא, לא צריך לדעת כלום. באמנות אתה לא צריך, אתה יכול לקחת מכחול וצבע ולצייר, אתה לא צריך ללמוד לצייר. כדאי, אם תלמד, אולי תעמיק את הציור שלך, כי אין לך טכניקה להביע את עצמך.
אבל מירי, אני עכשיו רוצה להיות מירי מסיקה. אני יכולה להגיע למנעד קולי כזה.
לא, זה כישרון, אתה נולד עם זה, מה זה קשור? אתה נולד עם זה, ולמדתי איך לא לאבד, רחל אוכמן, המורה האגדית, היא בעיקר אז עזבי שמורה לפיתוח קול, היא לא מלמדת רק פיתוח. אם היא באמת טובה, אז היא מנטורית להרבה דברים. לאומנות בכלל, לכיוון, להגשה, לטעם. אז ברור שלמדתי. כל הזמן אתה לומד, גם ברימון, למרות שלא למדתי כלום. רק מלהתבונן למדתי. אתה לומד דברים, אבל זה, אתה לא צריך לדעת כלום. להפך, כבר שאתה יודע, אתה שער פחות טוב. אתה נשמע כמו מורה פתאום. צריך כאילו ללמוד, למלא את עצמך בדברים, ואז לשכוח הכל.
אז רגע, סטיתי, אני אשמה, אבל אני מחזירה אותך שאלה הקודמת שלי, למה לא קל לעבוד איתך?
כי אני נורא מפחדת מתהליכים, כאילו אם יש, אתה צריך לבטוח בזה שבסוף יהיה טוב, אני מבחינתי כל שלב בדרך, מקליטים סקיצה, אם לא נשמעת מיליון דולר, אז אני לא יכולה לסת אותה, אבל רגע, בוא נעבור תהליך, ובגלל זה גם אורי היה עושה סקיצות, רף מיקסים, זה נקרא רף מיקס, כי זה רף, זה כאילו לא ברמה של מיקס. כי אני לא הייתי מסוגלת לשמוע משהו שהוא לא מושלם, אבל אז מה קורה? זה נהיה נורא שטוח. כי אתה מיד, כל דבר, מיד זה נשמע מיליון דולר, יאללה, בוא נוציא את זה ככה. לא, בוא נעבור תהליך, בוא נחפש, בוא נטעה, בוא נאפשר לעצמנו להיות מכוערים, ובסוף זה יהיה הכי יפה.
אבל זה בטח תובנה שהגעת אליה אחרי הרבה
שנים. נכון? הרבה שנים, וגם עדיין זה נורא, קשה.
אז ב-2005, כשפרס, אגב, זה בטח נורא מפחיד, כי אומרת, אוקיי, אני ב-2005, אני זמרת השנה, אני שיר השנה, אני...
כן, אני גם תגלית, הכל כאילו כזה, כן, כי זה בבת אחת.
אז עכשיו מה, תבוא ירידה?
אני, בגלל שהייתי קצת מנותקת, וזה קרה לי, לא עבדתי בשביל זה, כביכול, אז לא חששתי. יותר מדי לא חששתי, אגב. גם כשהירידה הגיעה, לא שמתי לב אליה בכלל, כי בהופעות, תמיד בא קהל. זה לא היה משנה, אם אני ברדיו, לא ברדיו, כן זמרת השנה, לא זמרת השנה, קהל הגיע. וזה מתשתש אותך. וגם הטלוויזיה שתששה אותי, כי פתאום נהייתי נורא פופולרית בזכות רק מלדבר, בלי להתאמץ, בכלל בלי להתאמץ.
בספר למוזיקה.
כן, כוח... לא, זה היה ככה נולד, זה, כוח. כל אלה. אז אתה אומר, אז זה מתשתש אותך.
המסלול שהם עושים...
זה אגב לא בריא, לא בריא בכלל.
להופיע בטלוויזיה או...
להאמין לזה.
ללכת למסלולים האלה.
המסלולים האלה זה קיצור דרך שבסוף אבל אתה צריך לעבוד אותו דבר. אתה צריך עדיין שירים, אתה צריך עדיין להופיע, עדיין להוכיח את עצמך כל פעם. זה לא באמת,
תחליף?
זה, כולם עוברים את אותו דבר, גם אם אתה...
אתה לא יכול להיות זמר מדהים, סופר מצליח, אם עשית את המסלול המקוצר של הכוכב הבא, הכוכב...
כי זה לא,
הבא,
כי זה לא באמת מסלול מקוצר, זה אשליה. זה מסלול מקוצר לפרסום, להכרה כביכול, אבל לא באמת שירים אתה צריך להשיג. אז אתה, להפך, כשאתה מנסה לבחון חומרים, כשאתה לא מפורסם, יש לך יתרון. אתה קם ונופל, ואז כשמגיע השיר הנכון, אתה פורץ איתו. וכשאתה מפורסם לפני השירים, אז את כל הדרך שלך כולם רואים, וזה הרבה יותר קשה.
אז לא היית ממליצה, זה מעניין, כי את יושבת שם, אבל בסוף מה שאת אומרת בעצם, שזה לא המסלול הנכון, אם אתה...
לא, זה מסלול, זה לא מסלול נכון לכל אחד. כי הוא הפוך, אבל יש אנשים שזה המסלול שלהם, זה בסדר גמור. מה זאת אומרת? זה מישהי כמו נטה, ברזילאי, שהיא מחתרתית ממש, וזה היה, מה זה אינדי? האינדי של האינדי, בתל אביב, במרתפים, כולם ידעו מי בתוך הסצנה הזאת, הדבר האחרון שהיית חושב, שתייצג את ישראל באירוויזיון ותהיה מיינסטרים לפרצוף. בחיים היא בעצמה לא הייתה חושבת. אתה שם אותה בתוכנית כזאת, ואתה מביא את לבונטין, זה אדיר, זה אדיר, וזו דרך נפלאה. אני מתה על זה, ועוד לייצג את ישראל, ולזכות, זה המסלול שלה.
אבל כמה כאלה יש?
אין, הרבה. כמה בכלל יש? כמה בכלל זמרים יש? בכלל, זה אחד למיליון. זמרים שבאמת מופיעים ועובדים, ואחד למיליון. ומפורסמים, אתה יכול להיות זמר, אני אמרתי גם לבנות שלי, את יכולה להיות זמרת ולשיר ולהתפרנס משירה ושאף אחד לא ידע מי את. אבל את רוצה להיות כוכבת, להיות מפורסמת, אומן מפורסם, זה כבר משהו אחר, זה עבודה אחרת.
למה לך חשוב להגיד את זה לבנות שלך?
הם שאלו, הם נורא מפחדות להיות מפורסמות. אז אחת לא רוצה לשיר בכלל. תשירי בשביל עצמך.
מפחדות להיות מפורסמות כמו אימא?
כן.
למה?
כי הם נחשפו לצד, כי זה נורא מעיק. אני לא חיה את זה בכלל. אני שוכחת שאני מפורסמת, ואני הולכת איתם למקומות שאנשים לא יתקרבו אליהם בכלל. אני שוכחת, אני באמת שוכחת, אני לא חיה ככה את חיי, בכלל. ויש לזה מחיר, כי פתאום אני בתיילת באילת, בשיח עם הבנות שלי, כל שנייה, אפשר זה, אפשר זה, אפשר זה, אפשר זה, אפשר זה. אז כל אחד אומר, רק צילום אחד, אבל 300 איש אומרים רק צילום אחד, והבנות נשארות ככה מהצד, לא מבינות זה קורה להם. אז לא הולכים, פשוט לא הולכים. אני פשוט לא, אני שוכחת. אז תפסת אותם באיזה מקום שלוקחים להם פיסה מאימא, כאילו כל פעם. אז כל מה שהייתי צריכה לעשות זה לא ללכת איתן למקומות המוניים, זה הכל.
ולהסביר שאפשר לעסוק במוזיקה בלי החלק
אפשר, נוסף. אפשר, הפרסום הוא רק מי שנורא רוצה. וגם אם אתה נורא רוצה, זה לא תמיד מצליח.
אבל את כן רוצה.
אני רוצה הכרה. אני רוצה לגעת בכמה שיותר אנשים. ופרסום הכרחי. הוא הכרחי. אם אני עושה שיר והוא מהמם בעיניי, והוא לא מגיע למספיק אנשים, אז מבחינתי לא הגעתי למטרה שלי. Okay. אם הייתי יכולה להופיע מול אלפי אנשים בלי להיות מפורזמת, אז הייתי עושה את זה.
אני לא תכף להגיד את זה, אבל נגמרנו הזמן.
אוקיי. אז מי נדבר עכשיו?
אני מוכנה להישאר איתך עוד קצת, כדי שלא תחזרי הביתה. אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום. תראי, עשית כבר באמת כל כך הרבה, גם טלוויזיה, גם קולנוע, גם טלוויזיה כשופטת, וטלוויזיה כסדרת טלוויזיה, וכמובן, אם יש עוד דבר אחד, שאת אומרת, אני נורא רוצה לעשות, ועוד לא עשיתי,
לא, עשיתי סרט, אבל ממש בתחילת הקריירה שלי, ואני רוצה לעשות קולנוע. או קולנוע, או סדרת דרמה אמיתית, עמוקה ממש, להביע את עצמי, כי שחקנית וגם תיאטרון תמיד עושה, תמיד כל כמה שאני נורא אוהבת. אבל יש משהו בקולנוע שאז לא הבנתי, את המתנה שקיבלתי, שלוש שימות, איזה סרט זכיתי לעשות, בלי לדעת, בכלל לא רציתי. והתקבלתי כי לא הייתי מירי מסיקה. עדיין, לא הייתי מפורסמת. ככל שאתה מפורסם, ככה הסיכוי לעשות משהו שיהיה אמין, שלא יראו את מירי מסיקה, שיראו דמות, הוא יותר קשה.
ועכשיו מתגים אותך יותר כמירי מסיקה.
כן, זה נורא קשה לברוח מזה. אז אנחנו נמצא דרך.
להיות שחקנית בקולנוע שוב.
כן, לעשות איזה פרויקט, באמת. או קולנוע, או עוד פעם, או היום הסדרות טלוויזיה הם ברמה כל כך גבוהה. באמת, סדרה כמו חזרות של ה...
ידעתי שתגידי חזרות.
מה זה, אני אתמול ישבתי ואיבבתי.
את רוצה להיות קצת נועה קולר.
אני רוצה, קודם כל אני רוצה, כן, עכשיו אני מתחלפת איתה. לא, אני רוצה לשיר, אבל איזה שחקני, אני יושבת מול המסך ומוחאת כפיים, אני בצרחות, צרחות. זה מושלם. כזה.
כזה את רוצה.
כזה, עם אבגנה דודינה. רוצות נערת מים של אבגנה דודינה, לא אכפת לי.
אני מירי, כמו אני נינה.
אני נינה, אני נינה.
אני נינה.
את לא יודעת, חזרתי לשחף, זה המחזה הראשון שקניתי. אני כל כך מזדהה עם זה, אם אני נינה, את לא נינה. אני נינה, לא, את לא, את לא נינה. בהדר.
מירי מסיקה היה ממש כיף, וחבל שנגמר. אני מאחלת לך הרבה הצלחה, ושתחזרי להופיע על במות בענק.
תודה.
ושנהנה מזה. ובהצלחה עם האלבום השמיני, שביעי פלוס שמיני שבדרך. ונגיד תודה לעורכת אליי יגנה ולטכנאים יוג'י גבאי וראובן מן. תודה לכם שהייתם איתנו, שבת שלום.
של זעם נופלות כמו פעם עוד מלחמה בקיץ עם סוף ידוע אוקיינוס ממך מוצאת נחמה בכנרת ולמרות המצב כל כך בא לי עכשיו לשבת איתך ולא לפחד ולא לפחד ולא לפחד כמו יבשת חצויה לשניים מפרידים בינינו מים משפחה וילדים החיים והחיים רצויה לשניים מפרידים בינינו מים החיים קילומטר ממני אתה שואל על תעתוע מאבד תחושה לא מרגיש כאב הגוף לא בקשר עם הלב אוקיינוס ממך ילדים מאבדים את הבית זה לחיות או למות נחשב בזהירות מה כבר הרווחנו מה נאבד מה נאבד מה נאבד חדים החלומות שלנו אז אני לא אהפה עם הרוח אבל אשיר חלון אחד פתוח כמו יבשת חצויה לשניים מפרידים בינינו מים כמו יבשת חצויה לשניים מפרידים בינינו מים הילדים, החיים והחיים חצויה לשניים מפרידים בינינו מים והחיים והחיים
לטרוף את העולם זה לא תמיד פשוט וכמה זה יפה לך לבקש להתעקש על מה שאת נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע זה ג'ונגל מסוכן ומאיים גם כשהוא ייתן לך מכה ועוד מכה את חזקה כמו לוייה ואת תדעי להילחם את חזקה ואת תדעי להילחם איך היא עכשיו לזרוח כמו שמש יש לך כנפיים תעופי רחוק איך היא עכשיו לפחד ואם זה יחב קצת מנגינה שכתבתי תחזיק לך את היד וגם אם תהיה שם לבד לבד כל כך תדעי שתמיד יש לך אותה שם על הדרך יש נפילות וזה יכול לשבור מי שתאהבי כל כך ישכח קצת לפעמים זה מרסק את הלב אבל זה יעבור נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע ג'ונגל מסוכן בלי תמרורים אבל את תמצאי את האמת
נמרים, כי את מלכה ולא חשוב מה אחרים. לכי עכשיו לזרוק כמו שמש, יש לך כנפיים.